אנחנו נלמד את החלק הראשון של פרק ע"ב בתהילים, הפרק שנסיים את הספר השני בספר תהילים. בפרק שנאמר עליו בפסוקו האחרון, קלות תפילות דוד בן ישי, יש כאן איזה ציון דרך וסיום של עניין. ונפתח, נגיד בפתיחת הדברים, שבאמת יש על הפרק הזה כמה אופנים איך לפרש אותו. האם הפרק הזה מתייחס לשלמה המלך כפי שמופיע בפתיחת המזמור לשלמה, שזה פרק שדוד המלך מתפלל על שלמה, או שהפרק הזה כולל, כפי שמופיע בהמשך, תפילה למלך המשיח, ולא רק לשלמה, או גם וגם. כל פנים, באחד המקומות הרבי כותב שכל אחד צריך להתחבר בעבודה שלו לנקודה המסיימת של המנהיג שהיה קודם, וצריך להמשיך ממנו והלאה. הרבי מביא דוגמה שדוד המלך פתח את ספר תהילים, הוא פתח במילים שהן בעצם הסיום של משה רבינו שהיה לפניו. משה רבינו סיים את ספר דברים באשריך ישראל, זה הסיום של ספר דברים, אז דוד המלך פתח את ספר תהילים באשרי האיש, פתח את אותו עניין. הרב מחבר את הרעיון הזה ואומר שאנחנו צריכים בעבודה שלנו להתחבר לדוד המלך. דהיינו, דוד המלך סיים את הספר, אם נתייחס לכל ספר תהילים, שנגיע אליו בעזרת השם בפרק קנון, כל ספר תהילים מסתיים בכל הנשמה תהלל, קהל ללוקה. אם מתייחסים לפרק ע"ב, שהוא איזשהו סיום שנאמר קלות תפילות בין דוד בן ישי, במזמור הזה מדבר על מלך המשיח. רבי מוזס, העבודה של כל יהודי צריכה להיות בקו הזה שדוד המלך מראה לנו בסיומים שלו, נקודה אחת שאדם צריך, כמו את כל הנשמה תהלל קה, שכל החיים שלו צריך להחדיר אלוקות בכל דבר, כל הנשמה תהלל קה ללוקה בכל דבר, וכל זה צריך להיות כדי לזרז את ביאת המשיח, שעל זה מדובר בפרק ע"ב. אנחנו בכל אופן בפרק ע"ב, שכפי שאמרנו, מפרשים אומרים שזה מתייחס למלך המשיח לפי אחד האופנים. נתחיל מפסוק א'. לשלמה, אלוהים משפטיך למלך תן, וצדקתך לבן מלך. כמו שאמרנו, שרש"י המפרשים אומרים, שזה תפילה דוד המלך עבור בנו שלמה, או כמו שהספורנו אומר, שזה תפילת דוד ושלמה. כל פנים, מה הבקשה? דוד המלך רואה כבר מראש מה עתיד שלמה בנו לבקש כשהוא יהיה מלך. והוא כבר מבקש עבורו מראש. אלוקים משפטיך למלך תן. שלמה המלך שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את התבונה הנכונה, את הכישרון, להיות שופט טוב, להיות מלך טוב לעם ישראל, שזה גם מה ששלמה המלך בעצמו ביקש מיד בתחילת המלוכה שלו. וצדקתך לבן מלך, תן לו הנהגה כזו שהוא יוכל להיות מלך של צדק, המלך שמנהיג את העניינים בצורה טובה. למרות שהפסוק מדבר כאן בשני כינויים שונים, מלך ובן מלך. אז על פי הפשט שניהם, מתייחסים לשלמה, רק בדרך השירה לפעמים משנים את הביטוי, או שקוראים לו מלך, או קוראים לו בן מלך, ששניהם מכונים, הוא גם בן מלך, או בן של דוד, והוא גם מלך בעצמו. יש אבל אחד האופנים שמסבירים במפרשים, ששלמה המלך, יש כאן בקשה עבורו, בקשה מיוחדת. דוד המלך הרי סבל בחייו, הרבה רדיפות, כפי שראינו בהרבה מזמורים עד כאן. אז הוא אומר, משפטיך למלך תן. מלך הוא מתכוון לעצמו, דוד. את הדרך של משפט ששפט את הוויה דין וכו', זה היה למלך. זה היה אצל דוד. אבל לבן מלך, שזה שלמה, מה אני מבקש? שצדקתך לבן מלך. שאצל שלמה הכל יתחיל כבר בדרך אחרת, שבדרך של צדקתך, ולא שיצטרך גם כן לעבור את אותם דברים שעבר אביו ודוד. פסוק ב' ממשיך לבקש עבור שלמה המלך, באיזה אופן הוא ינהיג את העם, ידין עמך בצדק, ועניך במשפט. דהיינו יש כאן בקשה שהוא ידין את עם ישראל בצורה נכונה, בצדק. דבר נוסף, שהוא לא ינהג באופן של יהדר פני גדול, שיתן איזה אפליה לעשירים הגדולים, הוא במילא ידרוס את העניים שבאים לפניו לדין, כי הם עניים, אומרים לא, גם עניך, גם עניים שבאים לפניו לדין, שידין אותם במשפט, במשפט צדק, בלי להדר, לתת כבוד מיוחד לשירים, אלא גם עניים יקבלו יחס הטוב בעניין הזה. פסוק ג', יישאו הרים שלום לעם וגבעות בצדקה. זה המשך בקשה על מלכותו של שלמה ועל תקופת מלכותו. יש שני אופנים איך להבין את הפסוק הזה. ברור לנו שרואים פה בפסוק שהוא מבקש שיהיה לעם ישראל תקופה טובה, שלום לעם. מה הכוונה יישאו הרים שלום לעם וגבעות בצדקה? אז לפי איך שהרבה מפרשים אומרים שהכוונה היא ממש כפשוטו, שההרים יהיה בהם צמיחה, שפע רב, שהרבה פירות יצמחו בהרים ובגבעות, ובטבע העולם כשיש הרבה מאוד שפע והרבה מאוד פירות והרבה מאוד רחבות, אז אין עין צרה של אחד בחברו, כי יש שפע לכולם, אז כולם מרגישים טוב עם הכל. אז במילא שלום לעם, במילא יש תחושה טובה בעולם. אז זה הפשט, שהוא מבקש שההרים יצמיחו הרבה הרבה פירות טובים, ואז יהיה שלום לעם, אותו דבר הגבעות. ויש לזה גם בדרך משל, שהרים הכוונה היא למלכים של אומות העולם. שהמלכים של אומות העולם, הם התייחסו להנהגתו של שלמה המלך, בצורה שהם יישאו שלום לעם ישראל בימיו. אז יהיה הנהגה טובה. והכוונה היא שההרים הגבוהים יישאו שלום לעם וגבוהות בצדקה. פסוק ד', ישפוט עניי עם, יושיע לבני אביון וידכה עושק. דהיינו, הוא גם פה מדבר ששלמה המלך, גם אם הוא דן את העניים והמשפט הוא בדברים שהעלויות שלהם הם קטנים, מדובר בכסף פעוט, מה אני בא לדין, על משהו קטן. אותו דבר, בני אביון, זה אנשים שהם חלשים, העניות שלהם היא גדולה, והם מדוקאים גם ככה. השלמה המלך ייתן את המשפט שלו באופן של צדק, גם אצל העניים וגם אצל בני אביון, ואלה שמוצאים לעשוק אותם, אז הוא ידכה עושק, הוא לא ייתן לעשירים שמנסים לעשוק את העניים, לא ייתן להם, אלא ישפוט את הכל בצורה נכונה, וידאג לחסד וצדק בימיו. פסוק אי, יראוך עם שמש, ולפני ירח דור דורים. הכוונה היא שהוא בימיו, הוא ישפיע, שלמה המלך ישפיע, עירת שמיים על עם ישראל, יראוך, גם מלשון עירת שמיים, והעירת שמיים יהיה באופן שזה יהיה בכל הדורות, ובאופן תמידי וללא הפסקה. איך מביאים את העניין שזה יהיה ללא הפסקה כל הזמן? אז אומרים שזה יהיה כל זמן שהשמש והירח פועלים, שיהיה להם את זה. במילים אחרות שיהיה כל הזמן. משתמשים בשמש ובירח כמשל, כדבר שנמצא כל הזמן. כדאי להשלים שבגמרא כתוב שיש כאן רמז על התפילה של ותיקין. כדאי שהוותיקין היו קוראים קריאת שמה ומסיינים אותה עם שמש, עם הנצח חמה ומתפלים 18, וזה נקרא יראו חיים שמש. היינו שעם השמש הם דואגים שהתפילה תתחיל באותו זמן, אבל כשלא יהיה חלילה מחשבה אצל, כמו שיש חלילה אצל עובדי הכוכבים והמזלות והשמש, שהם מכוונים את התפילה עם השמש, כי יש כאן חלילה איזשהו יחס לשמש. ברור שהשמש זה גלגל עצום שהכדור הוא נתן בעולם, אבל זה הכל אך ורק ככלי ביד היוצר, זה לא חלילה משהו אישי. ולכן מופיע, כל אחד מהנבראים בעולם, יש לו איזשהו תפילה שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, כמו שיש תפילה של עופות ובעלי חיים, גם לשמש מערך של כל אחד התפילה שלו. מהי תפילת השמש? שאיתה אנחנו בעצם פותחים את התפילה כל יום. תפילת השמש זה עודו להשם קירו בשמו. זה תפילת השמש. ועם זה אנחנו פותחים את התפילה. כדי להדגיש, כמו השמש בעצמו אומר, אני מניק חזק והרבה השפעות בא ממני, אבל תזכרו עודו להשם קירו בשמו. אני בסך הכל כלי שערץ ביד הבורא, ולמרות שכתוב ויראו חיים שמש, אבל ברור שההסתכלות צריכה להיות לקדוש ברוך הוא. פסוק ו', המשיך לתאר את השפע הרב שהוא מבקש שיהיה בזמנו של דוד של שלמה המלך. ירד כמטר על גז, כרביבים זרזיף ארץ. ראינו שדברי המלך ייכנסו לעם ישראל, ייכנסו בליבותיהם של עם ישראל, כמו שגשם יורד וכולם מחכים לגשם. מה זה על גז? גז מלשון גזיזה. כשגוזזים את הדשא למשל, ונשארים השורשים באדמה כדי שיצמיח הלאה, אז הגשם שיורד על גז הוא מאוד מאוד נדרש כדי שיהיה המשך צמיחה. אז למשל, אותו דבר, רביבים, רביבים זה טיפות מים, זה גם גשם. זרזיף, בלשון הגמרא זה טיפות מים גם כן, וזה מילה ייחודית בכל התנ"ך, שמשתמשים במילה ארמית כאן, שזרזיף לא מופיע עוד בתנ"ך, אבל זרזיף, הכוונה היא גם כן גשם שיורד. אז הוא אומר, כרביבים או זרזיף, כמו שטיפות הגשם יורדים לארץ, והארץ מחכה וצמאה אל המים הללו, אותו דבר שדברי שלמה ייכנסו לעם ישראל באופן שהם כולם יהיו בהשתוקקות רבה לקבל את מה שהוא אומר להם. פסוק זין, הכל ברכות נפלאות על תקופת שלמה וגם על משיח, כמו שראינו קודם. יפרח בימיו צדיק ורוב שלום עד בלי ירח. זה בקשה על כללות עם ישראל. עם ישראל מכונים צדיקים, כמו שהמפרשים אומרים. אז עם ישראל בימיו יפרח. אם דימינו בפסוק הקודם את עם ישראל לגז, לדשא שמחכה למים של הגשם, אז במילא הוא ממשיך עם אותו דימוי שהם דומים לצומח, ואומר יפרח בימיו צדיק, שעם ישראל בימיו יפרחו, דהיינו שיהיה להם ריבוי של התפתחות רוחנית וגשמית גם, ורוב שלום שיהיה בעם ישראל עד בלי ירח. עד בלי ירח זה בדרך משל שהמשמעות שלו שזה יהיה לעולם. רק מה זה עד בלי ירח? עד שהירח יפסיק להיות. במילים אחרות זה הירח לא מפסיק להיות. במילא שגם זה לא יפסיק. קודם הוא אמר, ולפני ירח דורדורים, בלשון חיובית, כל עוד הירח נמצא. פה זה עד בלי ירח. אבל לשניהם זה אותו משמעות שזה יהיה בהמשכה תמידית של פריחה ושלום ללא שום הפסקה. פסוק ח' וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי הארץ. ואם זה הולך על שלמה המלך, אז הוא מבקש ששלמה המלך ישלוט בכל ארץ ישראל, מים עד ים, אם זה על שלמה המלך, זה מים סוף עד ים פלישתים, כמו שהפסוק אומר. ומנהר עד אפסי הארץ, בכל הממלכות יהיו ההשפעות שלו. אבל אפשר לומר גם שהפסוק הזה הולך על מלך המשיח, שהוא ישלוט על כל העולם, כמו שאומר אבן עזרא, מהים הדרומי, שנקרא הים האדום, עד הים הצפוני, שנקרא ים האוקיינוס, כל העולם כולו, ומנהר עד אפסי הארץ, שישלוט בכל העולם כולו. ומעניין שרש"י בעצמו, בשתי מקומות, פעם הוא מפרש שהפסוק הזה הולך על שלמה המלך, ופעם הוא מפרש שזה הולך על משיח. רש"י בתהילים, שמסביר את הפסוק, הוא אומר, זה הולך על שלמה המלך. ורש"י בתורה, הרי בתורה כתוב בפרשת בלק, וירד מיעקב. ושם רש"י אומר שזה הולך על משיח, ומביא את הפסוק הזה וירד מים עד ים. אז אותו רש"י, פעם הוא אומר, מסביר את זה על משיח, פעם מסביר את זה על שלמה המלך. רבי אומר שזה לא סתירה, למה? כי תלוי מה אני מחפש בו בפסוק. אם אני מחפש את הפירוש המילולי, או שאני מחפש להכניס את זה בכל התוכן הכללי של הפרק. אם אני מתייחס לתוכן הכללי של הפרק, הרי לפי הפשט זה מזמור שהולך על שלמה. אז בתוכן הכללי של הפרק, שרש"י פה בתהילים רוצה להסביר את זה לפי תוכן הכללי של הפרק, אז זה הולך על שלמה. ומילא הוא אומר שזה הולך וירד מים עד ים על שלמה. אבל אם אני מתייחס למילולי, מים עד ים זה משהו שמראה על כל העולם כולו, אז יותר מתאים שזה הולך על משיח. רש"י בתורה זה פשוטו של מקרא, הוא מתייחס למילולי, לכן שם הוא מפרש שזה הולך על מלך המשיח. נסיים עוד נקודה מעניינת, שרבי אומר, למה באמת הפסוק מפרט מים עד ים ומנהר עד אפסי הארץ? הפסוק יכל לכתוב בקיצור, וירד, ירד הכוונה ישלוט, וירד על כל העולם, וירד על כל הארץ, ומילא זה כולל את הכל, למה צריך לפרט את כל זה? לפה זה מרמד, הרי ידוע שכל מה שיהיה לעתיד לבוא, כל הגילויים שיהיה בזמן משיח, זה תלוי בעבודתנו. והפסוק כאן רוצה לרמז, מה נדרש מאיתנו בעבודה שלנו לעשות, כדי שאכן נזכה לגילוי של משיח. אז צריך להיות בעבודה שלנו מים עד ים, ובעבודה שלנו מנהר עד אפסי הארץ, ואז זה יגרום שאצל משיח זה גם יהיה. מה זה בעבודה שלנו מים עד ים, מנהר עד אפסי הארץ? הרבי מסביר שים, לעומת ארץ, ים זה עבודה פנימית, עבודה נפשית, אישית, וארץ זה עבודה והשפעה על הסביבה, על העולם. בעבודה האישית של אדם צריך להיות מים עד ים. מי הכוח הפנימי הכי עליון שבך? עד הכוח הפנימי הכי תחתון שבך. מה הכוח הפנימי הכי עליון שבך? זה החוכמה. מה הכוח הפנימי הכי תחתון שבך? זה המעשה. אדם צריך לשלוט בנפש שלו מים עד ים. מהכוח העליון ביותר עד הכוח התחתון ביותר. אותו דבר בהשפעה על הסביבה, על הזולת. אדם לא צריך לסגור את עצמו ולהגיד, אני את נפשי הצלתי, ואני שומר ודואג שהעבודה האישית שלי תהיה מושלמת, אני צריך גם להשפיע על הסביבה. אז אומרים לי, מנהר, נהר זה מרמז כמו נהר יוצא מעדן להשקות את הגן, הנהר זה ההשפעה בסביבה. ההשפעה שלי צריכה להיות מנהר עד אפסי ארץ, להשפיע על כל אדם בעולם שאני יכול. ברגע שאנחנו בעבודת ההכנה שלנו, נעשה עבודה אישית מלאה, שזה מים עד ים, נעשה עבודה של פעילות על הסביבה מלאה, מנהר עד אפסי ארץ, זה יביא שבעזרת השם השיח יבוא ואצלוף בפועל כפשוטו, יהיה ככה ויד מים עד ים, מנהר עד אפסי ארץ, לכן הפסוק דווקא משתמש בדבר הזה. עוד פסוק אחד, זה נסיים היום. לפניו יכרעו ציים ואויביו אפר ילחיכו. דהיינו, כמו שאמרנו, או על דוד, או דוד אומר את זה על שלמה או על משיח, שכל העולם כולו יתבטא לפניו. מה הם שני חלקי הפסוק? לפניו יכרעו ציים. ציים, אפשר להבין את זה, אלה שהם באים בספינות, באי הספינות יכרעו לפניו, או שאפשר להבין את זה ציים מלשון מדבר. כל אנשי המדברות שנמצאים במקומות היבשים, כל העולם כולו יתבטל אליו, ואויביו, גם אויבים שלו, אפר ילחיכו. מה הכוונה? זה לא כללה שמלחיכו אפר, אלא הכוונה היא שמשתחוו לו מלוא קומתם עד הרצפה. אז זה יהיה דומה לאדם שמלחיך אפר באדמה. הכוונה היא שכל העולם כולו יתבטל אליו ויכיר בגדולתו של שלמה, בגדולתו של מלך המשיח. ממשיך הלאה בפסוקים הבאים גם כן לתאר את הדברים הנפלאים שיהיה בעזרת השם בביאת המשיח.